זיכרון דברים. מפגש מקרי עם מיילים ישנים שינה את כל מה ששפרה קורנפלד חשבה על התפוררות משפחתה. עם צאת ספרה השני, היא משתפת בתחושת התלישות שבה גדלה בחברה החרדית, חושפת את ההתמודדות עם הפרעות האכילה, וחוזרת לתפקיד ששיחקה בעל כורחה בפוליטיקת הזהויות המקומית. כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. תובנות ואמיתות גדולות יכולות להגיח לעתים ולטלטל את הלב והתודעה, אפילו בעקבות הבנאליים שבצירופי המקרים. למשל, מה שקרה לפני כשנה לשפרה קורנפלד, ותחילתו בהודעה גנרית שנחתה בתיבת הדואר האלקטרוני שלה. בגלל היעדר פעילות ממושך בחשבון היהו הנושן שלה, נכתב במסמך שכמותו נשלחים אלפים ביום, עתידה החברה למחוק את החשבון, אלא אם כן תיכנס אליו קורנפלד בהקדם. חשבון הדואר האלקטרוני ביהו, חיטתה קורנפלד בזיכרונה, נפתח אי אז בסוף המילניום הקודם, ושימש אותה במשך כמה שנים. אבל מה היה בו ומה נשמר שם לא זכרה. היא הסתקרנה, ובמאמץ הצליחה לשחזר את סיסמת הכניסה. ואז התברר לה שמצאה אוצר. תל ארכיאולוגי, שבו היו קבורים חייה כנערה, ואז כבת 20. וזה היה עיתוי מעניין למציאת הארכיון האישי הזה, שבו תועדו חייה בחילופי מכתבים בינה ובין בני משפחה וחברים. קורנפלד הייתה שקועה זה כמה שנים בפירוק והרכבה הדינים של מטען, כלומר בכתיבת ספר אישי השואב מהביוגרפיה שלה, שלא מעט ממנו מוקם באותן השנים בדיוק. שעה ששדה המוקשים המשפחתי והאישי שבו צעדה, הביא אותה לצלילת עומק אל העבר, הנה לפניה היה מונח הכל. תיעוד בזמן אמת של הרגעים שזה שנים כתבה ושכתבה, הסצנות מחייה שנחקקו בזיכרונה והדהדו עשורים בחייה. סיפור המקור שממנו התחיל הכל, ובגללו הכל קרה. קורנפלד התנפלה על השלל, אבל למה שקרה שם היא לא הייתה מוכנה. מה שהחשיבה שנים לרגע מכונן בחייה, זיכרון חי וכואב, שהוא גם מרגעי השיא באין מקום כזה, הספר שעל כתיבתו עמלה אז והתפרסם זה עתה, תועד בידיה באחד המכתבים. הבעיה הייתה שמה שכתבה אז, הטראומה הבוערת ההיא, התגלתה למעשה כשונה לגמרי ממה שנחרט מאז בזיכרונה. זה תיעוד בזמן אמת, של הרגע ששבר לי את הלב ולא התאוששתי ממנו. הרגע בחיים שישבתי עליו בטיפול 11 שנים. היא אומרת, וחצי חיוך פליאה יותר משמחה על פניה. זה רגע ספציפי בחיים שלי שאני יודעת לתאר בו את מרקם השטיח מתחת לרגליים היחפות שלי, ואת הריח של רוח הסתיו כשהדלת נפתחה. אבל הרגע הזה, אני לא הייתי שם. כלומר, באיזה אופן לא היית? פשוט לא הייתי שם. כתבתי אותו בספר, אבל הוא לא קרה כמו שזכרתי אותו. הוא קרה אחרת לגמרי. כתבתי את ההתרחשות במדויק במכתב. עכשיו, אם את מחברת אותי למכונת פוליגרף, אני יכולה להעיד בבית משפט על הסיפור הזה. אבל הוא לא האמת. לא ככה הוא קרה. אני תיקנתי אותו לאחור במשך 20 שנה. זו חתיכת תיקון למקם את עצמך במקום שלא היית בו. היה לי צורך למקם את עצמי בזירת האסון. כמו במחקר שעשו על זיכרון שבו לקחו עדות ממדגם של אנשים ושאלו אותם איפה הם היו בפיגועי 11 בספטמבר. את העדות הראשונה גבו בשבוע של הפיגוע וגילו שהיא הלכה והשתנתה במרווחים של 5 שנים. בכל פעם שחזרו וביקשו מהאנשים האלה לספר איפה היו כשזה קרה, הסיפור שלהם השתנה ככה שהם התקרבו עם הזמן לזירת האסון. גם אני עשיתי את זה. רגשית זה משפיע כל כך שקשה לנו להפריד. כאן הייתה לי ממש הזדמנות לקרוא ולהבין שכל הנרטיב שבניתי לעצמי משובש. זכרתי את מה שקרה כהפתעה שלא היה לי מושג שקורית. למעשה, ידעתי מראש. קבענו הכל מראש. זה לא נפל עליי. שום דבר לא קרה כמו שזכרתי. מאז אני מתייחסת בסלחנות ופקפוק לסיפורים שאנשים מספרים על מה שקרה להם לפני עשרות שנים, ובעיקר לעצמי. מדובר ברגע שבו יונה, אחת הדמויות, בת דמותך כנראה, מגלה שאם המשפחה לקחה את שתי הבנות הצעירות לחול בלי ידיעת אביהן, והיא, האחות הגדולה, אינה עושה דבר בעניין, אלא ממשיכה בחייה, על כל האשמה שכרוכה בכך. זה בטח מפחיד לגלות שהוא לא היה בעצם. זה הרגע שבו מתקיימת הפנטזיה האומניפוטנטית שלי. אילו רק הייתי מתנהגת אחרת, יכולתי להציל את המצב. המבוגרים קיבלו החלטות גרועות, ואני יכולתי לשכנע אותם אחרת. בניתי לי סיפור שבו אני בוחרת לא לעשות את זה. אבל אני לא בחרתי כלום. זה קרה לי כמו שזה קרה לאחרים. אני לא יד ששמתה צלחת. אני שבר צלחת. אבל הנפש שלי הייתה צריכה לבנות סיפור. כמה אשמה. כן, ויותר מזה. במקום להגיד, זה קרה לי, יצרתי רגע שחזרתי עליו כל כך הרבה פעמים, שהניפוץ שלו היה משחרר ברמה שאני לא יכולה לתאר. קודם כל פרצתי בצחוק. כל כך הייתי צריכה סיפור הגיוני שמארגן לי את מה שקרה, שזרקתי הצידה את כל הבלגן של מה שהיה שם באמת. והיה בלגן ממש משוגע, שבו אי אפשר היה לעשות סדר. אני עדיין הרי מנסה לעשות בו סדר, ולכן היה בזה שחרור כל כך גדול. עד לאותו רגע הייתה לי עוד אשמה. האשמה על זה שאני מספרת, ומי נתן לך רשות לספר את הסיפור הזה? זה הסיפור שלך, מה זאת אומרת? וזה כל כך הסיפור שלי שעכשיו אני מבינה את זה. הזיכרון שלי ממה שהיה הוא רק סיפור. הוא אמנם הסיפור שלי שאני מספרת לעצמי 20 שנה, אבל הוא סיפור, ועכשיו אני מספרת אותו בדרך אחרת. מותר לי לספר אותו, וזה כי הוא סיפור. זאת לא עדות ולא תעודה, ובהצלחה למי שינסה לפענח מה מהדברים באמת קרה. אני יכולה לנסות לספר על הדבר הזה סיפור, ויש לי רשות לספר סיפורים. ההבנה שאולי כל מה שאני זוכרת ומספרת על החיים שלי זה סיפור, הייתה מאוד משחררת. אני יכולה להמליץ וגם להזהיר את כולנו מללכת לתיבת היהו המודחקת שלנו ולבדוק את הפער בין מה שתואר בזמן אמת ובין מה שסופר מאז. אני כתבתי הכל וזה פער מדהים. סיפור בכמה קולות. מה אתן עושות פה? שאלתי וסניתי את עצמי שזה מה שיצא לי מהפה. במקום לשמוח, במקום ליפול עלייך ועל הבנות בחיבוקי געגוע, משהו לא במקום. דברים צריכים להיות במקום. אנשים צריכים להיות במקום. אנשים שהמקום שלהם הוא דרך בית לחם, פינת יהודה, בדירה קטנה עם בוגונביליה בחלון ומטבח פורמייקה ירוק. משהו השתבש. הרגשתי את החריקה עמוק בבטן. מפתח משונן ננעץ במנעול חלוד ונתקע. שתקתי. נשכתי את השפתיים, לא כביטוי אלא ממש עם השיניים, חזק. קמצתי את הידיים לאגרופים ותחבתי לכיסים הרכים של חלוק כפליז ולא זזתי מהמדרגה האחרונה. תמרה ודינה קפצו עליי בחיבוקים עליזים, נרגשות מהגודל של הבית של בוני, מהרוך של השטיח, מהריח של הסבון והקפה והלחם הקלוי. הן לא יודעות עדיין שגם קורי הכביש מרגישים כמו משי. שני הורים ושישה ילדים, שמונה נפשות הדחוקות זו לזו בצפיפות, פיזית, בדירה ירושלמית זהירה, ברצף הולדה שנמשך עשור, יש במשפחת הרמן, שאין מקום כזה, הוצאת כנרת, ערכה נועה מנהיים, נפתחת בהתפרקותה. בעצם, התפרקות היא מילה דלה מכדי לתאר את הניפוץ לרסיסים שעוברים ההרמנים. יהושע, האב האדוק והחמור, נותר בבית המשפחה עם שלושת הבנים. אידי, שכמו בעלה לשעבר, הגיע לישראל ולאורח החיים החרדי, אחרי שעזבה חיים נוחים בקנדה, לוקחת איתה את הבנות לדירה אחרת, גם היא בירושלים, ולחיים דתיים פחות. אבל הניפוץ הזה לרסיסים, שתחילתו בשנות ה-90, הוא הווה המתמשך לאורך עשרות שנים, ופצע שלא מגליד בחיי כולם. לא כולם מספרים אותו. חלק מבני המשפחה נותרים נעדרים, לא נגישים ודוממים. אבל מי שכן, הופכים את הטראומה למורכבת ומלאת רעשי משנה. קורנפלד, שניכר שאלף הרסיסים שדרכם מסופר הסיפור מוכרים לה טוב מדי, הופכת את מה שיכול היה להיות התחשבנות עם מבוגרים אחראים שכשלו לסיפור יפהפה נוגע ללב. בשפה עניינית, דיבורית ויומיומית כמעט, נמסר הסיפור הזה כשורה של עדויות. מונולוגים המתייחסים לתקופות שונות ומתארים שנים ארוכות בתמצית. מה ידע כל אחד? מה עבר עליו? מה ידעו אחרים על בני המשפחה? הקולות הנהדרים חשובים לא פחות מאלו שישנם. הקריאה מהם, מן השותקים, מוחשית. יונה ופרי, האח והאחות התאומים והבחורים במשפחה, מתבגרים לאורכו של הספר, והמונולוגים שלהם מובילים במידה רבה את העלילה. דינה ותמרה, האחיות הצעירות, הופכות גם הן לדמויות פעילות במסירת גרסאותיהן, ואידי, אולי המורכבת שבדמויות, והפחות מעוררת אהדה מתוכן, מבוגרת שלא התבגרה, אנוכית ואומללה, סבילה ומבוזבזת, אפילו היא מאירה את הסיפור באמפתיה שהיא מעוררת, גם למי שחייהם הם רצף של החלטות ומעשים גרועים. ואם נשוב לחירות של קורנפלד, לספר סיפור ולבסס אותו על משפחתה שלה, הרי כאן איש לא מנסה להסתיר את הדמיון. כמו ההרמנים היו הקורנפלדים, על שמונת ילדיהם הצפופים, אאוטסיידרים אנגלו-סקסים בחברה החרדית. כמו גיבורי הספר, פירוק נישואי ההורים היה ריסוק מהדהד. כמו אידי, אם המשפחה בספר שספק חוטפת את בנותיה הצעירות בחזרה לקנדה, ומוצאת את עצמה במאבק משמורת, גם אמא של קורנפלד עזבה את ישראל עם שתי הבנות הצעירות במשפחה, ללא ידיעת אביהן, ונקלעה למאבק משמורת בינלאומי מכוער. אבל שלא כמו יצירות אחרות על אודות משפחות סבוכות שעוררו בשנים האחרונות רעש ואמוציות, נדמה שקורנפלד יצקה לספר לא רק את מה שהיה, אלא גם את החמלה שיש בה ואת כישרונה, שמתגלה כאן כחזה שכדאי לעקוב אחריו. אין מקום כזה הוא ספרה השני של קורנפלד, אחרי החצי השני של הלילה, שיצא לפני עשור בדיוק, גם הוא בכנרת, וזכה לביקורות טובות. גם בו סיפרה על משפחה מן השוליים החרדיים, באופן שהתכתב עם הביוגרפיה האישית שלה. אביה החוזר בתשובה היה רב בישיבת הר התפוצות בהר ציון, המשתייכת לשוליים, ושאותה היא מתארת במונחים של ספק קאט. את המסלול שעשתה קורנפלד עד כה, ככותבת וכאישיות ציבורית בכלל, אי אפשר לתאר אלא כייחודי. לאחר שפירוק נישואי הוריה הביא אותה לעזוב את הדת, היא קיבלה עליה במשך שנים את תפקיד המבוגר האחראי. היא התגייסה למגב, ואחר כך הייתה דיילת באלעל. חיה תקופה בניו יורק, שם חוותה את פיגועי 11 בספטמבר, ואז כסטודנטית לעיצוב בבצלאל, בחרה לשנות בחדות את חייה, ונהפכה כמעט בין לילה לפנים מזוהות. לפני 14 שנים, השתתפה וזכתה במקום הראשון, בעונה הראשונה של הריאליטי האח הגדול. לבד מפרס כספי של כמיליון שקלים, היא הרוויחה חשיפה עצומה וזיהוי מיידי לא רק כייצוג האולטימטיבי של תרבות הריאליטי והרייטינג, אלא כנציגת קבוצה באוכלוסייה, אליטה לבנה ומשכילה. באותו שלב, למרות החשיפה העצומה, איש לא הבחין או ידע עד כמה קורות חייה היו אחרים. בכל מקרה, אחרי הזכייה נבהלה קורנפלד ונעלמה לתקופה. אחר כך, במשך השנים, כתבה טור בלאישה, פרסמה ספר והוזמנה לארצות עליו, הגישה תוכנית תרבות, מועדון תרבות בכאן 11, והיא נמצאת במידה כזו או אחרת בעין הציבור, בין היתר גם הודות לנישואיה למולי סגב, עורך ארץ נהדרת. אבל בגיל 41 נדמה שעדיין לא הגדירה לעצמה את מקומה. לא סתם נבהלתי אחרי האח הגדול ונעלמתי, היא מסבירה. תפסתי יותר מדי מקום, וכמה מקום אדם אחד יכול לתפוס. עכשיו התחושה היא של איזון. בילדות ובנעורים שלי לא היה מקום, לא לי ולא ברמה המשפחתית, כי אנחנו היינו תמיד אאוטסיידרים, אפילו במיקום השולי שלנו. שני ההורים שלי הגיעו כל אחד מהם מחוויית אאוטסיידריות קשה. כל ההגירה האנגלו-סקסית בקהילה שאני גדלתי בה וכתבתי עליה בספר הראשון, אלו אנשים שנפלטו לכאן. הם באו מחיים טובים, ממקומות מבוססים ונוחים, ובאו הנה מחיפוש. אנשים שלא מוצאים את עצמם, אוסף של כבשים שחורות מקימות ישיבה. בתוך המרחב הדתי והישראלי, הישיבה הזאת כל כך אוטסיידרית, שאף אחד לא יודע מה זה. בתוך הישיבה הזאת, ההורים שלי היו בעצמם אוטסיידרים, כי אמא שלי הבינה מהר מאוד שהמקום הזה הוא על גבול הקט, והיא לא רוצה לגדל בו את הילדים שלה. למדנו במוסדות חרדיים, ושם היינו האמריקאים המשונים שלא קשורים. בכל מסגרת שהייתי בה, הייתי משהו שונה שקשה להסביר. כי המילה הזאת, זהות, שאני מתעסקת בה הרבה, המשמעות שלה מתחילה ביכולת שלך להזדהות או לזהות את עצמך באחרים, ואת זה אין לי. אני לא יכולה להסתכל על אף אחד במרחב ולהצביע ולומר, הוא כמוני, הגענו מאותו מקום. אני לא מאותו מקום של אף אחד, רק של עוד 7 אנשים בעולם שהם האחים שלי. הם קבוצת הזיהוי שלי. זאת חוויה מצוינת לכתיבה. את כל הזמן בפנים ובחוץ, וגם משייפת את המיומנות של פענוח קודים כדי להשתלב. אין לי האוטומט של לדעת איך להשתלב. אבל את כן מה שנקרא עוברת. אני עוברת מדהים. זה כישרון העל שלי. אני עוברת בתור מה שאת רוצה. היכולת שלי לשרוד קשורה ליכולת לעבור בלי שידעו. לכן אהבתי מאוד להיות במערכות גדולות. אהבתי מאוד להיות בצבא. אהבתי להיות דיילת באל על. הקודים ברורים, הם כתובים. אומרים לך מה ללבוש, איך לסדר את העניבה, איך להתאפר ואיזה לק למרוח. אף אחד לא יכול להמציא כלל שלא ידעתי אותו. זה היה מפתח לחופש, כי לאף אחד לא היה מידע יותר ממה שהיה לי על איך נכון להתנהג פה. כולנו מאופסים באותה מערכת. אני רואה על דטלשים ובעיקר על חרדים לשעבר את הפנטזיה. אתה בא ממקום מאוד מקודד, ועכשיו יוצא לחופש, לעולם שהכל מותר ונכון בו. ויש רגעים שאת מבינה, חוטפת את הדלת הנסתרת לפנים, שיש גבולות וכולם יודעים אותם. יש קודים שכולם מכירים חוץ ממך. הם לא כתובים בספר, הם יותר כמו דקדוק של שפה זרה. משם, להגיע ללב המיינסטרים הישראלי כמייצגת של קונספט שאפילו לא הבנתי אז עד הסוף, זה לא יכול היה להיות רחוק יותר מהחוויה הפנימית שלי. במבט לאחור נדמה שהעונה הראשונה של האח הגדול עצרה בתוכה את כל מה שהתפתח לשיח הזהויות שאנחנו עד היום עסוקים בו. מאבק הפרידמנים והבובלילים ממשיך להעסיק אותנו. ואת נערת הפוסטר הראשונה שלו, למרות שהרגשת שאין לך יד ורגל בזה. החוויה שלי, התחושה שאין לי יד ורגל בזה, היא התחושה הסובייקטיבית שהייתה לי באותו רגע. ממרחק השנים אני יודעת שאני נהנית מהסממנים החיצוניים של שייכות. ממבט חיצוני הייתי שייכת, גם אם לא הרגשתי שייכת. אני מקבלת ומבינה איפה המקומות האלו הועילו לי והרווחתי מהם למרות תחושת הזרות. מה אני חושבת על זה? כמו כל מטוטלת, היא חייבת למשוך לקיצון אחד ואז לאחר. זה טבען של תנועות לשינוי. הדרך שבה תרבות והחוויה האנושית מספרות את עצמן היא מורכבת. הדיון התייצב ונמצא את מקומנו. אנחנו פשוט עוד בתוכו ויש אספקטים נהדרים וטובים ומקומות שבהם את מסתכלת ורואה. כאן השטיחו, כאן הגזימו, פה הפסדנו, שם פספסנו. בדיעבד, דווקא ההיסטוריה האישית של קורנפלד והכישורים האנושיים שהביאה איתה, כמי שגדלה במשפחה גדולה שהדינמיקה בה הייתה מורכבת, עשויים להסביר את הזכייה ההיא. הם גם מסבירים את נקודת המבט הרב קולית שלה כסופרת וגם את ההזדהות העמוקה שאי אפשר שלא לחוש כלפי דמותה של יונה, האחות הגדולה, סגנית ראשונה להורים ומי שמתעלה עליהם בבגרות ובמסירות שהיא מגלה. ברכבת של משפחת קורנפלד מוקמה שפרה כמעט בקטר, האחות הגדולה, שנייה רק לאחיה הבחור, שבידיה נתון תפקיד המשפחה. הבת הבחורה אצל דתיים היא מוסד, היא מסבירה. אני רואה את הבנות האלו ששייכות לקהילת גור במרכז תל אביב, מסתובבות בשנקין עם האחים שלהן, ויש לי דחף להגיד להן, אתן כאלה מתוקות, אלו לא הילדים שלכן, לכו לשחק בעצמכן, גם אתן ילדות. החברה החרדית היא מין מגדל ג'נגה כזה, שבו אם תוציא את כל האחיות הגדולות מכל הבתים, המגדל יקרוס. כבודן של הנשים, האימהות, במקומו מונח, אבל הן עושות חלק מהעבודה. האחות הגדולה קמה בלילה לאחים הקטנים שאיתה בחדר, מכינה בבוקר סנדוויצ'ים, לוקחת ומחזירה, יושבת עם האחים על שיעורים. וכל האחיות כמעט מגיעות לתפקיד הזה, כי האחות הגדולה כמעט תמיד מתחתנת מהר מאוד, והאחות הבאה בתור יורשת ממנה את התפקיד. זה שרשור אין סופי שבו מגיל צעיר מאוד את לא מקבלת את הילדות שלך. אצלנו זה היה קצת אחר, כי אמא שלי עזבה לפני זה. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת 15, ואמא שלי יחד עם הגירושים, בתהליך חופף, עזבה את הדת. אני לא מרדתי, הסדר היה הפוך. אמא שלי עזבה את הדת וההורים שלי התגרשו ואז נהיה מנעד, שני בתים שביניהם אפשרויות. היום אמא שלי גרה בקנדה ומקיימת אורח חיים מסורתי, ואבא שלי היה לו מאוד קשה. אנחנו לא בדיוק משפחת הרמן, אבל אני כן מכירה אותם טוב מאוד. המטען הכבד הזה משליך לא מעט על חייה בהווה. לקורנפלד ולסגב שתי בנות, בנות 12 ו-9. את העשור שמפריד בין שני הספרים שכתבה, היא מסבירה בין היתר ברצון להתמסר לגידולן, במאמץ מודע לראות אותן. לדבריה, אם עושים לי אנליזה בגרוש, אני הרי הלכתי להיראות בנקודה הכי נראית האפשרית. זה לא סתם. להיות אחת משמונה זאת מתנה אדירה. יש לי תחושת שבט וזה גב אדיר להסתובב איתו בעולם, אבל זאת ילדות שדורשת הרבה מאוד איפוק, במיוחד אם את מהגדולים. כתיבה מהמרתף. 10 שנים היו לי תינוקות בתוך הגוף ועליו, מחוברים לי לשדיים. 10 שנים, תמרה. ואני לא מצליחה לזכור אפילו מחשבה אחת שחלפה לי בראש. מה חשבתי, תמרה? את יודעת להגיד לי מה חשבתי? כמה שעות מהחיים שלי בזבזתי על ללוות בועות קטנטנות של אוויר החוצה מסערפות של תינוקות? איפה החיים שלי, תמרה? איפה אני? אני מסתכלת על תמונות שלי מהשנים האלה ואני לא מבינה מי האישה הזאת. לא מזהה בה כלום. בינה לבינה החליטה קורנפלד שאם היא כבר מספרת סיפור קרוב כל כך, עליו להיות מלא אמת וראוי אומנותית. בדרך היא נתנה לכמה מבני משפחתה לקרוא טיוטות של כתב היד. מה היו התגובות של מי שקראו? שינית משהו בספר בעקבותיהן? התגובות מסמכות ומרגשות מאוד. לא שיניתי כלום. אף אחת מהדמויות בספר היא לא אף אחד בחיים שלי, וליתר דיוק, כל הדמויות הן אני. והמשפחה שלי מזהה את זה יותר טוב מכולם. יש תחושה שעכשיו הכל כרוך בספר, האין מקום כזה הפך ליש מקום כזה, ואפשר לשים אותו בספרייה ולהתקדם. לא רק בעקבות הקריאה של בני משפחתה לא שינתה דבר בספר, אלא גם בעקבות הגילוי המטלטל במיילים הישנים, שהדברים לא היו כפי שזכרה. אם השיחה הייתה מתאפיינת כולה בגילוי לב מוחלט, הרי הרגעים שבהם היא מדברת על הכתיבה ועל הצורך שלה ליצור מתוך תהום משקפים כנות נוגעת ללב כמעט. עבורי, כתיבה מגיעה מהמרתף, היא אומרת. היא דורשת ממני לרדת לחושך. זה לא משהו שרצוי לעשות כשאת מנסה להיות מאוד נוכחת בחיי ילדות. לא יכולתי לפנות לזה את הנפש. לא רציתי. אני כותבת עם האור כבוי, ואני לא רוצה להיות אמא שהאור שלה כבוי. לפעמים את חייבת לשקוע, למרות שיש מין ציווי כזה של הזמן שלנו, לא להתעכב, כל הזמן להתקדם. אני לא מזדהה עם זה. לפעמים אני צריכה להעביר את המושכות למה שהוא פחות מודע ומנוסח, דווקא מכיוון שאני מאוד מנסה לנסח. הבת שלי אמרה לי שהיא שמה לב שבכל דבר אני מוצאת פרצוף. גזע של עץ, ענן. אני אומרת לה, תראי, גם כאן יש פנים. אני מחפשת דפוסים וזה נובע מלגדול בכאוס, לחפש סדר בכל זאת. הפסקתי טיפול בשביל לכתוב את הספר כמו שצריך, כי כשאת מארגנת הכל טוב, הכל מוסבר לך. יש תחושה של סובע קטן. זה מספק, אבל לא מאפשר לצלול. בטיפול הייתי שבעה ומאושרת, ולא היה לי צורך להיכנס לעומק. זה נשמע לא רע, להיות מאושרת ולהניח לעבר להיות בעבר. למה בכל זאת לכתוב? שאלה טובה. בסופו של דבר אני כותבת. והחומרים האלה? אין לי אופציה אחרת. מסתובבים אצלי רעיונות, אבל הם כולם מאיברים שונים מהדבר שהוא החיים שלי. רוב הכותבים כנראה כותבים את הסיפור שלהם ועוברים הלאה. יש אנשים שהולכים ועושים תחקיר על קהילת האמיש, וכותבים ספר כזה. אני כנראה לא. הייתה לי הרגשה הפוכה, כאילו בספר הזה הלכת והתקרבת דווקא אל הסיפור שלך. זה הרבה יותר קרוב, את צודקת. ואמרת לעצמך, אוקיי, עכשיו אני הולכת לכתוב את זה? אמרתי לעצמי, אני לא הולכת לכתוב את זה, היא צוחקת. הכתיבה, בכל זאת, של אישה כבת 40, מתוך תודעה של בת 20, כפי שקורנפלד מכנה זאת, ניכרת, בין השאר, ביחס שזוכה לו האם בסיפור. המחשבות של אידי והסבריה אומנם לא מנקים אותה כלל, אבל בכל זאת מקרבים את הקוראים לעולמה. מחלתי לה, כן, ברור, אומרת קורנפלד. אני מגדלת עכשיו את הבנות שלי. אם אני לא אשמור סק גדול של חמלה על האנשים שגידלו אותי, המודל שבו היא תוצא גם לי מתישהו לא יתקיים. ובכל זאת, ישנם רגעים בספר שבהם קשה יותר למחול. יונה, למשל, מסגלת אורח חיים הכולל הפרעה בולימית, מאביסה את עצמה ומקיעה כחלק משגרה של שליטה והיעדרה. סוגיות של משקל ומראה, והקשר שלהם לתפיסת מקום בעולם, לאפשרות להיראות או להיעלם ולשלוט בכך, קיימות בעצם אצל כל אנשים בספר, והן התקיימו, ובצורה כזאת או אחרת עדיין מתקיימות, בחייה של קורנפלד. בנעוריה, היא מספרת עכשיו, הייתה במשך כמה שנים בולימית, אוכלת עד להתפקע ומקיעה בטקס טהרה פרטי. היחיד שהבחין במשהו אחרי תקופה היה רופא השיניים. אני לא חושבת שאני מכירה אישה שאין לה איזה סוג או מידה של הפרעות אכילה, היא אומרת. זה מטורף, ויש לי שתי בנות שאני עסוקה בשאלה איך נחלצים מזה בגידול שלהן. בתוך הכתיבה של הספר, בלי לחשוב שאני חושפת משהו אינטימי, כתבתי, היא קמה להקי. רק בשלב מאוחר של העריכות הבנתי שיש כאן משהו. גם אם בראש שלי מקמתי את עצמי במקום לא רציני בטווח הפרעות האכילה שיש לכולנו. אף אחד לא שם לב. אלו גם דברים שקל להסתיר, כי מי ידע? וזה גם לא היה דרמטי. אולי נמשך שנה או שנתיים. וברגע שדוקטור גלסמן המתוק שאל אותי על זה, הידיעה שנחשפתי גמרה את העניין. זו התחושה שרואים לך. אם עד אז התחושה הייתה שאני יכולה לנהל את הדבר הזה, פתאום הבנתי שלא. תמיד מדובר בעניין של שליטה. ומה הדבר הכי גרוע לקונטרול פריק? שרואים לו. להגיד שמאז הסיפור כולו בשליטה? אני לא יודעת. זה מעניין כי זה קשור בכלל לכתיבה של דברים, והבנה מאוחרת של מה שהכנסתי. באיזשהו שלב הבנתי בכלל שאני מתעסקת במי גדול ומי קטן, מי אחראי על מי. את מכוונת לרגע מאוד מיוחד, מלא עוצמה ושובר לב בספר. יש משהו מרגש כשאת קטנה ומישהו גדול מתייחס אלייך כשווה. את חושבת שזה מגדיל אותך, אבל השבר הכי גדול בשבילי, אני חושבת, היה ההבנה שאין גדולים. זה תוקן בבגרותי, מצאתי גדולים. אבל כשהייתי צריכה מבוגרים שיסדרו לי את העולם בילדותי, לא היו. אני חושבת שאפילו הדינמיקה של האבסה וטיהור, כמו בבולימיה, קשורה ללגדול ולקטון. כל הסיפור של הפרעת האכילה הנשית קשורה ללקטון ולהימחק. מין בקלש עצמי, למחוק ולהקטין את עצמי כדי לא להפריע. אני מתארת חלק מהדמויות כקטנות ורזות, וגם זה חלק מהעניין ששמתי לב אליו בדיעבד של מי גדול ומי קטן. כל התובנות המאוחרות האלו מעלות את המחשבה שאולי קורנפלד נזקקה לעוד זמן ולעוד תפקידים שתגלם בחייה כדי להצליח לפרק את הזיכרונות ובעיקר את הפרק הזה, סיפור המקור של ילדותה ונעוריה שהמשיך להדהד שנים רבות כל כך. היא מקשיבה ומהנהנת, ממוללת בידיה את שולי החולצה המחופטרת, סוגרת ופותחת אותה מעל הגופייה שהיא לובשת, מגלגלת במעלה הזרוע ומורידה את השרבולים. הייתי צריכה שיעברו מספיק שנים בתוך האימהות שלי, ולמצוא את המקומות שבהם אני נכשלת כאימא. הפרספקטיבה פה חשובה. הדבר המדהים בחיים זה שהם קצרים, ואין זמן, וכל הקלישאות נכונות, אבל גם זה שבמקביל יש זמן. לפעמים משהו שקורה לך עכשיו יכול לשנות לאחור 20 שנה, לטוב ולרע. את יכולה לגלות שהאיש שאיתו התחתנת הוא מתחזה, ואז בדיעבד הלכו לך 20 שנות נישואים למשל. אבל גם להפך. לאמא שלי ולבנות שלי יש קשר מיוחד, ובדיעבד זה מרקח דברים. יש בזה גם נחמה. ואולי גם זאת סיבה לכתוב, לא? יש את הסיפור המפורסם על פרויד, שאני לא יודעת אם הוא נכון, אבל מספר על שיחה בינו ובין מטופל שלו. פרויד שאל מתי פומפי התחילה להיחרב, והמטופל ענה, כשהר הגעש התפרץ וקבר את העיר. פרויד ענה, לא, זה הרגע שבו פומפי השתמרה לנצח. להיחרב היא התחילה כשהגיעו הארכיאולוגים וחפרו אותה וחשפו אותה לבליה, לרוח ולשמש. לקבור את העבר בעבר משמר מורסות שאין לנו מושג שהן מושכות אותנו למטה. כשחושפים והדברים יוצאים החוצה, יש בזה משהו מפחיד, אבל גם מנטרל. כי משהו לא סוד כבר לא מפחיד. נכון, ואחד הדברים המדהימים בהורים שלי ובעיקר באמא שלי, הוא שאף פעם לא היה סוד. הכל קרה בחוץ. ההתפרקות קרתה בחוץ. לא סתם על הכריכה יש צלחת שבורה. אנחנו, משפחת קורנפלד, אנחנו המשפחה שהתפרקה בחוץ. כל השכונה ידעה על הגירושים, וכשהיה הסיפור של אמא שלי שחזרה לקנדה עם הבנות, גם זה קרה בחוץ. היו על זה ידיעות בעיתון. אני מברכת אותם על זה שלא היינו הבית ששומר סודות. היינו הבית המביך והצועק, שתורק דלתות ושכולם יודעים עליו. אני לא מכירה סדקים. אני מכירה ניפוץ. יש דברים שהם שבורים, ושבורים ללא תקנה. בניגוד למשרי העצמה על היכולת לתקן כל דבר. מה שנשבר, שבור. אפשר לסדר יפה, אבל מה שנשבר שבור, ויש יופי בלומר, לא נתקן, כי יש רגעים שאי אפשר לתקן. ואני הרי בניתי לי זיכרון שלם מתוך הרצון לתקן. פוסט טראומה מתאפיינת בחזרה רפטטיבית לרגע שבו הכל נשבר מתוך רצון לתקן. בשבילי לספר את זה, ובצורה שבה סיפרתי, לא בכל אחד של מספר יודע כל שמגולל עלילה עם התחלה וסוף. תובנות ביניים, הנה הגענו מאלף לבית, קבלו מוסר השכל, אלא בדילוגים, הרבה קולות. זה גם בעל משמעות. הנה, זה שבור, ולכן גם אם אין ממש סוף, אנחנו משוחררים ממה שהיה אמור להיות. אין אמור להיות. נשבר וזהו. זיכרון דברים. כתבתה של גילי איזיקוביץ', הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.